אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
שלום לכם, אתם על כאן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין, ולתוכנית שאתם מאזינים לה ממש עכשיו קוראים אש זרה, ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים, אנחנו נבהיר כהרגלנו ולפתיחת שבוע מתוך הזמן שבו אנחנו נמצאים, היום ה-25 של חודש אפריל לשנת 2021, ויום י' ג' של חודש אייר לשנת תשפ"א. למעשה אנחנו נתמקד בחודש אפריל, זה יהיה מן המסעות הלא יהודיים שלנו, אבל פי שכל מסע בעיניי שנעשה על ידי יהודי מקבל איזשהו, הייתי אומר, מימד של מסע יהודי, אבל המסע שלנו היום יהיה מסע אחר המוזיקאי האמריקני המופלא ליבון הלם. אני הזכרתי את ליבון הלם בשבוע שעבר מפני ש 9 שנים לפטירתו מלאו בשנת 2012, כלומר לפני 9 שנים, וזה היה ביום ה-19 של חודש אפריל, כלומר חלף כמעט שבוע מאז הציון המקורי, ועדיין אני חושב שראוי לדבר על ליבון הלם. ליבון הלם, אגב, זה כינוי, השם שלו הוא מרק לבון, זה מבוטא אחרת, אני מנסה לעשות זאת במבטא דרומי, כי אותה דמות היא דמות דרומית שנולדה בארקנסו, שבדרום ארצות הברית, סמוך ללויזיאנה, ארקנסו היא אמנם מדינה קטנה, אבל אנחנו יודעים על הרבה מאוד דמויות חשובות שנולדו בה, למשל, הנשיא וויליאם ביל קלינטון, הוא נולד בעיירה ששמה הופ, תקווה, בארקנסו, כך שיש מארקנסו יציאה חוצה למחוזות גדולים, אף על פי שאולי בשיח עם מן המדינות הללו, שמוזכרות כעוד אחת ממדינות הדרום, לא חשובה במיוחד, לא מתה את הקף היסטורית, שם נולד מרק ליבון הלם. למה אנחנו נדבר עליו היום? למה אנחנו נציין 9 שנים לפטירתו? קודם כל, כי בעיני רבים הוא המתופף הגדול ביותר במוזיקת הרוק אנד רול במאה ה-20, הוא המתופף הזמר הגדול ביותר, ועוד נדבר על הצירוף הזה, הוא בעצם היה אחת משתי הדמויות המשמעותיות ביותר בלהקה, The Band, ההרכב שהוא אחד מהרכבי הרוק המשפיעים ביותר, והוא שהוא ליווה את בוב דילן ברגעים המשמעותיים ביותר אולי בקריירה המוזיקלית שלו, בוודאי ברגעים המשמעותיים ביותר מבחינת השתנות, רגעים של שינוי, כלומר, יש כאן להקה שהיא חלק מהמיתולוגיה של בוב דילן, וחודש מאי, החודש שאנחנו עומדים להיכנס אליו, הוא החודש שבו בוב דילן יחגוג 80 שנים בעולם. בעצם, הוא וליבון הלם, שניהם פחות או יותר בני אותו גיל, בני אותו דור, וליבון הלם הוא חלק מהמסע שלנו אחרי בוב דילן, אבל היום אנחנו נותנים לו את כל הכבוד. הוא אפילו היה מבוגר במעט מבוב דילן, הוא הלך מאיתנו לפני 9 שנים בגיל 71, כלומר 80 הוא היה מציין לפני בוב דילן. וליבון הלם הוא דמות שאני חושב שיש מעט מאוד דמויות שמוארצות כל כך על ידי מוזיקאים, כמו שמדברים על סופרים של סופרים. אפשר לציין למשל את יואל הופמן, בספרות העברית כדמות כזו, שנערצת על ידי סופרים אחרים. כאשר לא פעם שואלים סופרים מי השפיע עליכם, הם מציינים את יואל הופמן, שהוא ודאי שם שיש לו משקל וחשיבות, אבל הוא לא בראש רשימות רבי המחר מאז ומעולם. כך גם ליבון הלם, הוא ידוע לרבים, והשם שלו הוא שם שזוכה להרבה מאוד כתרים ועיתורים, אבל מן הצד השני הוא אף פעם לא היה איזשהו אייקון. הפנים שלו, כן, המראה שלו הוא לא כזה מזוהה, ובכל זאת הוא חשוב מאוד, ובכל זאת הוא פורץ דרך, ולכן הייתי רוצה שנקדיש לו את השעה הזו. עכשיו, כאשר מדברים על מתופף, באופן כללי, בלהקת רוק, המתופף הוא יותר מאחורה, בוודאי, יותר מאחורה מבעלי הכלים האחרים, מהגיטריסט, הרבה פעמים מן הקלידן, אולי רק הבסיסט הוא מאחורי המתופף, אבל המתופף הוא זה שנותן את הקצב, את הטמפו לכל הדברים, אבל הקצב הוא הרקע, יש דבר אחר שחותך בתוך הקצב, כך נדמה לפחות, וקל לשכוח מתופפים, והנה מתופף שרבים מסתכלים עליו, כזה שהוביל את הלהקות שבהן הוא ניגן, ולא לשב כאשר דה בנד, כאשר הלהקה לקחה לעצמה שם ראשוני, היא בעצם השתמשה בו, היא ראתה את עצמה כמלווה אותו, ו... צריך לחזור לראשית סיפורו, אי שם בארקנסו ב-1940, הוא נולד באותה מדינה דרומית, לכן היה לו מבטא דרומי מאוד כבד, והוא לא סתם נולד במדינה דרומית, אלא הוא נולד במדינה דרומית לזוג חוואי כותנה, cotton farmers. זה ממש נשמע קלישאתי, כלומר הוא חי את החיים הדרומיים בחווה, הכפריים, לא חיי העיר הגדולה, החיים ש... אפשר אולי לראות כל מיני הדים אליהם בסיפורים על המערב הפרוע, או על המרחבים הישנים של ארצות הברית, אלו החיים שבהם הוא גדל. לא לשווא, הוא המשיך עד סוף ימיו ביצירה שלו, להתייחס לעצמו פעם אחר פעם כמעין חוואי מלוכלך. אני לא איזשהו נער אליטיסטי, אני בסך הכל חוואי מלוכלך, כאשר אתם מסתכלים עליי, אני החוואי המלוכלך, אבל מה זה הלכלוך הזה? זה הלכלוך של האדמה, של הצמחים. במובן מסוים זה הלכלוך הנקי ביותר. כך הוא ראה את מקורותיו, והוא נשא את מקורותיו בגאון. אנחנו השמענו כאן, לפני כמה ימים, את אחד השירים המפורסמים ביותר של הבנד. אנחנו נשוב אל השיר הזה. זה שיר שלוקח את נקודת המבט של הצד הדרומי בגאון. מלחמת האזרחים האמריקנית בשלהי המאה ה-19, ואתה יכול לומר לעצמך, בוודאי מישהו כמוהו, שבסופו של דבר יהפוך להיות המתופף של בוב דילן, היה אפשר לחשוב שהוא ירצה להסתיר את עברו, שהוא ירצה לברוח ממנו. לא. העבר שלי הוא העבר הדרומי, אין זה אומר שאני... מאמין בכל מה שהדרומיות הזו הצגה, אבל אני לא בורח ממי שאני, אני מיישיר מבט אל המקום שממנו באתי. והיכולת הזאת להישיר מבט היא התבטאה גם בשורשים המוזיקליים שלו, שהם במובן מסוים תמצית הרוק אנד רול. אותו ערבוב, אותו שקשוק, to rock and to roll, אותו ניעור של התרבות האמריקנית, שנולד מתוך מקצבי הבלוז, שירת העבדים השחורה, אבל בוודאי זה לא נגמר רק בזה. כלומר, מציינים תמיד את זה קודם כל. אבל על זה צריך להוסיף השפעות של מוזיקת קאנטרי, מוזיקה עממית שנוגנה בדרום, השפעות של שירי עם, את כל הדברים האלה הוא ספג, לא באיזשהו אופן מלומד, אלא מלמטה, מלמטה מהמשפחה שלו, מלמטה מתחנות הרדיו שהוא היה שומע, שהיו ערבוב של אותה מוזיקת קאנטרי, מוזיקת בלוגרס, שהיא מוזיקה שורשית, אפשר לשמוע את זה בגרס, כן, לכאורה מוזיקה עממית שורשית לבנה בארצות הברית, ומן הצד השני בדרום, דווקא האזורים האלה, היו האזורים שבהם המוזיקה השחורה הייתה נוכחת מאוד, זה אולי האנומליה המוכרת של דרום ארצות הברית של אמריקה, שמצד אחד שם עיקר הגזענות, אבל אלו דווקא האזורים שבהם החיכוך, לא רק החיכוך הרעיוני, החיכוך הממשי בחיים עצמם, בין שחור ללבן, מתקיים. ליבון אלם סופג את כל זה, אבל כמו מי שמוצא לו את דרכו כמתופף, אף על פי שהוא ידע לנגן על עוד הרבה מאוד כלים, מנדולינה למשל, זה דבר משהו מפורסם בו, בנג'ו, כל עולמות כלי המיתר, אבל הוא רכש לעצמו השכלה כמתופף, הוא חיפש לעצמו עבודה, ובדרך לא דרך, שאפשר לפרט אותה ארוכות, הוא התגלגל אל להקה שקראו לה הניצים, The Hawks, וזו הייתה להקה קנדית. הם חיפשו מתופף, וחברי הלהקה הקנדים היה להם בעצם כיסא ריק בלהקה, וליבון אל מתקבל להיות המתופף של הלהקה הזאת. למה קוראים ללהקה הזאת The Ox? מפני שהיא מלווה את רוני הוקינס, שהיה זמר רוק, ראשית הרוק בשנות ה-50 וה-60 של המאה הקודמת, זמר רוק קנדי שחיפש לו בעצם חבורה של מלווים, להקת ליווי, מי שיהיו ברקע עבורו. לכן הוא הוקינס, והם די הוקס, הם הניצים שלו, הוא הנץ והם הניצים שלו, והם הופיעו איתו תחילה בבר המרכזי שבו היה מופיע קבוע, ואחר כך היו מנגנים איתו בכל מיני מקומות אחרים. וכאן קורה דבר יפה. הלהקה הזאת בנקודה מסוימת אומרת לעצמה, רגע, משהו כאן לא נכון. כלומר, אנחנו לא צריכים להיות להקת ליווי. אנחנו מספיק מוכשרים כשלעצמנו, לא כליווי של מישהו אחר, אלא הקבוצה הזאת שבנינו, של הנגנים שמלווים, היא בעצמה העניין. ובסופו של דבר הם מתנתקים, חברי הבן, חברי הלהקה, מאותו רוני הוקינס. הניצים עוזבים את הנץ הראשי, זה לכאורה דבר מאוד משונה, ודאי הוא גם היה פגוע מזה, אבל הם מחליטים לצאת לדרך חדשה, וזה דבר שאני חושב שהוא לא נוגע לסיפור האישי של ליבון הלם, או של הלהקה כולה, אלא הוא נוגע בכלל, אני חושב, לאדם שנמצא לפעמים ברקע, משרת מישהו אחר, וזה ניכר בפוליטיקה, וזה ניכר בתרבות, בספרות, ובשלב מסוים אומר לעצמו, רגע, הרקע הזה שלי הוא העיקר, הוא לא הרגע, הוא ההופעה המרכזית, יש בי מספיק, אני לא צריך להיות בצל, אני צריך להיות באור. ולפעמים אני חושב שזה גם איזשהו תהליך טבעי שתרבות צריכה לעבור, שמי שבאור צריך ללכת לצל, ומי שבצל לצאת לאור. וזה נכון לתרבות פוליטית, לתרבות מוזיקלית, לתרבות ספרותית בוודאי, כמה משוררים ביצעו איזשהו רצח אב לכאורה של משורר שהם היו נושאי כליו, כדי לומר עכשיו הגיע זמני, רגע אחד שקט בבקשה, אני רוצה לומר דבר מה. כך גם אותה להקה צעירה, צעירה מאוד, של בני שנות ה-20 לחייהם, הוא היה מבוגר מביניהם, הרוב היו צעירים ממנו, ב-1963 פחות או יותר הם אומרים לעצמם, זהו, אנחנו יכולים להתחיל בדרך עצמאית, ומה שמעניין הוא, ואני כבר ציינתי את זה, שבתחילת הדרך העצמאית הם מחפשים לעצמם שם. בסופו של דבר הם יהפכו להיות The Band, הלהקה. אבל בתחילה הם קראו לעצמם, הם הרי היו הניצים, The Hawks, Live On and The Hawks. Live On והניצים. עכשיו אפשר לומר שזה בגלל שכולם שם היו קנדים, והוא היה האמריקני היחיד, אז היה שוני בינו לבינם, לבין הנגנים האחרים, רובי רוברטסון וריק דנקו וריצ'רד מניואל, שהם בסופו של דבר הקבוצה שיהיו ה... גרעין העיקרי של הלהקה המופלאה הזו, The Band. אבל יש בזה יותר מזה, הם בעצם אומרים, המתופף שלנו הוא העיקר, הוא מחזיק אותנו כקבוצה, ואם תרצו אולי הוא הכישרון הכי בולט כאן, הוא המנהיג שלנו. ליבון הוא המנהיג שלנו, והוא אפילו לא שר את התפקיד הראשי בשירים הראשונים שהם הוציאו. הוא שר רק קול שני לריק דנקו, על הירחמו, גם הוא כבר לא בין החיים. אבל הם אומרים, הוא המנהיג שלנו. בסופו של דבר, הם יגיעו למסקנה שהם לא זקוקים למנהיג, אלא שכוחם הוא בהיותם להקה, בהיותם די בנד. אבל בהתחלה, דווקא המתופף, זה שיושב הכי מאחורה, זה שהרבה פעמים מבקשים מהאנשים למנות את המוזיקאים בלהקה, הם שוכחים את המתופף, דווקא עליו הם מצביעים על אותו ליבון הן, ואומרים, הוא המנהיג שלנו. יש בו משהו מיוחד. אם אנחנו מדברים על היכולת הזאת לצאת מן הצל אל ההור, מסתכלים עליו ואומרים, הנה, הוא יוציא אותנו, הוא יהפוך אותנו מלהקת ליווי של מישהו ששכר אותנו, שצירף אותנו כדי שנשרת את היצירה שלו שיכולה להיות נהדרת. עכשיו אנחנו נעשה משהו חדש, נכתיב קצב חדש, וכדי לחדש בעולם, אני חושב, צריך איזשהו טיפוף טופים שמכריז על הולדת, על הרגע, שמתהווה. loves you and he will break your heart. הוא אוהב אותך והוא ישבור את ליבך. אולי זה משהו שנזקק בתרבות, לשבור לפעמים את הלב למי שאתם מלווים כלהקה. לומר לו, עכשיו זמננו, ואנחנו מציינים בעצם 9 שנים לפטירתו של ליבון הן בגיל 71 בשנת 2012, לפני, כמו שאמרתי, 9 שנים שהוא אינו עימנו. לי נדמה, ואולי זה מראה שבזמן המאוד קצר שלי, על פני האדמה, יש באנגלית את הביטוי grown to love, אז באיזשהו תרגום משונה שלו אני אגיד, גדלתי לאהוב את ליבון הן, הוא מלווה אותי כבר שנים, ולכן נדמה לי שזה היה לפני רגע, אבל הוא לא כאן כבר הרבה מאוד זמן. בשיר הזה לא, שמענו בעיקר את הקול של ריק דנקו, לא של ליבון הן, חבר אחר בלהקה, שכשהשיר הזה הוקלט עוד קראו לה ליבון and the ox, ליבון והניצים. הם עדיין לא הפכו להיות הלהקה, הם עדיין לא ראו בעצמם דיבנד, אותו גוש מאוחד, הם ראו בו המנהיג שלהם, ובאמת אפשר לשמוע בשיר הזה שהוא שיר רוק קצר, אולי עם איזושהי רוח נאורים, מצד אחד, אבל מן הצד השני גם פשוט מאוד את הטופים שלו מן ההתחלה מובילים, הטוף כמה שמוביל. עכשיו, לדבר על גדלותו של מתופף זה דבר משונה, כלומר קשה הרבה פעמים למי ששומע שירים שקוראים בהם כל כך הרבה דברים אחרים להבין את גדולתו של מתופף, אבל גדולתו של מתופף היא במובן מסוים גדולתו של מנהיג, כי המתופף שולט בקצב של הדברים. ובשירים של דיבן, של הלהקה, זה ממש ברור של ליבון אלם, הוא שולט בקצב. הוא בעצם מכוון את ה, הייתי אומר, תנועה שכולם זזים לפיה. קוראים כל מיני דברים, אבל הקצב של המצעד מוכתב על ידו, וזה בולט לא רק בשירים שבהם הכל הולך כשורה, אלא לפעמים בהופעות. אפשר לראות את זה ממש, אם תחפשו. הלהקה מתחילה לנגן מהר מדי. ואז הוא מכתיב קצב אחר, בכוח התופים, עד שכולם התיישרו לקצב הנכון. לכן מסתכלים עליו אנשים לאורך ההיסטוריה ואומרים, הוא היה מתופף עצום, אף על פי שליבון הן לא היה מן המתופפים שיקחו לעצמם את הבמה ויבקשו לעצמם קטע ארוך, מה שנקרא סולו של טיפוף, שהוא וירטואוזי מאוד, כדי להגיד, הנה, גם אני המתופף חשוב לא פחות מן הגיטרה החשמלית המובילה. לא, הוא לא היה עושה את זה, היה חשוב לו להכתיב את השיר נכון. זה בכלל מאוד אופייני ללהקה הזאת ששמע די בנד, שהם ידעו להיות ממושמעים ונכונים לשיר. השיר הוא יחידה מושלמת של יצירה, בניגוד ללהקות אחרות, וזה הבדל שהוא הבדל גישתי, כלומר, אין פה גישה צודקת יותר או פחות. יש להקות שבכל הופעה השיר נולד מחדש על הבמה, כאיזושהי מין התאבות, חיה, נושמת מאוד, והיא משתנה מאוד באורך הביצוע, במאפיינים השונים שלו. אצל הלהקה ואצל ליבון הן במיוחד, זה היה מוחזק יותר וקבוע יותר, כמו המשורר שכתב את השיר המושלם, בחר כל פסיק וכל נקודה, וכל מילה כמובן, בבחירה מאוד מדוקדקת, והוא יקרא את השיר כך. הוא לא יקרא אותו אחרת. וזו התחושה ביצירה של דיבן. ואולי זו הסיבה שבוב דילן, יקירנו בוב דילן, זוכה פרס נובל לספרות, בוב דילן הגדול, בוב דילן, מאיכל התהילה של הרוק אנד רול, בסופו של דבר גם דיבן, הלהקה כולה נכנסה לאיכל התהילה הזה, אבל אחריו, זמן ניכר אחריו, בוב דילן מחפש את הלהקה שתחשמל אותו. אחרי שהוא מבלה תקופה ארוכה כמעין זמר עממי נודד, זמר פולק נודד, עם גיטרה אקוסטית, שר את שירי המחאה שלו, שיש בהם איזה דוק של עממיות מכוונת, כלומר משהו שצומח מן הקרקע, שירים פשוטים, לא מורכבים מוזיקלית, שירים שמזכירים באמת את אותו זמר שעומד על אם הדרך ושר לעולם את דברו כאיזה דבר נביא. בוב דילן מבקש להתחשמל. למצוא את עצמו בתוך הגל הזה, החשמלי, בתוך גל הרוק אנד רול ששוטף את המוזיקה העולמית, גם האמריקנית, גם הבריטית, בשנות ה-60 של המאה ה-20, והוא שומע שיש להקה, שאומרים לו עליה שהיא להקת הברים הכי טובה בצפון אמריקה. זה המשפט שנאמר לו. והוא רוצה לשמוע אותם. זאת הלהקה שלנו, זאת דיבן. והוא לוקח אותם, להיות המלווים שלו, בסיבוב ההופעות בשנת 1965 שישנה הכל, שיהפוך אותו להיות בוב דילן אחר, סיבוב הופעות שבו זעקות יגיעו אליו מן הקהל שהוא ג'ודס, יהודה איש קריות. כך הוא אשם בוגד, כי הוא בגד באומת הפולק, כי הוא הלך לכיוון אחר, והקהל אוהב את זה, כי הקהל רוצה תמיד מאומן את מה שעבד, את מה שהביא לכדי ההרצה. בלהקה בוב דילן בוחר, אבל בסופו של דבר הם סובלים כל כך, גם הוא, בסיבובי ההופעות הללו שהם נפסקים די מהר. ב-1966 הם כבר במקום אחר, ליבון הלם מוצא את עצמו חוזר לתקופה מסוימת לארקנסו, הביתה, לדרום. אבל זו גם התקופה שבה חברי הלהקה לאט לאט יתחילו לחשוב על מה הם עושים, לא כמלווים של בוב דילן, זה נכון, של להיות מלווים של בוב דילן, מה שהם הגיעו אליו, זה חשוב יותר ומשמעותי יותר, ומגרה יותר אומנותית ויצירתית מלהיות מלווים של רוני הוקינס, שגם כבודו במקום המונח, מה שהם עשו בתחילת הדרך, כשהם היו הניצים, די הוקס. אבל כשהם מתחילים לחשוב על דרכם העצמאית, שתוליד הרבה מאוד שירים נפלאים, שאת חלקם כותב להם, בוב דילן מכבודו ובעצמו, כלומר הוא ראה בלהקה הזאת, לא רק ניצבים מלווים, אלא אומנים דגולים, שלהם הוא היה מוכן להעניק משיריו, שאילו הוא היה שר אותם בתחילה, היו ודאי לעיתים גדולים שלו, זה מבטא את מה שהוא חשב על חברי הלהקה הזאת. הלהקה מחפשת לה כיוון, מחפשת לה סולן, מחפשת לה זמר, כי ברור שאף אחד מחבריה הוא לא איזשהו כישרון מולד ווקלי מבחינה טכנית. בסופו של דבר, הנטל של השירה מתחלק על כל חברי הלהקה, אבל בהרבה מאוד מן השירים הכי מזוהים על ליבון הלם. וזה דבר שאנחנו צריכים לומר שמבחינה היסטורית יש בו יסוד משונה. כי לא מקובל, בוודאי אז, לא היה מקובל שמתופף הוא הזמר המוביל. זה קרה אחר כך בהרבה להקות, הנשרים, דה היגלס עם דון הנלי, וכל הקריירה של פיל קולינס כמתופף ששר, אבל כשליבון הלם עשה את זה, לא היה לזה כמעט אח ורע, ובכל הדירוגים, ולא שאני מחבב דירוגים, בהיסטוריה של הרוקנרול, של המגזינים הגדולים, מי הם הזמרים המתופפים הגדולים בהיסטוריה של המוזיקה הפופולרית, של הרוקנרול בכלל, תמיד מדרגים, או כמעט תמיד, את ליבון הלם במקום הראשון. זה ברור שהוא המלך, שהוא בעל הכתר, בקטגוריה הזאת, והקטגוריה הזאת היא מיוחדת קודם כל, כי הייתה איזושהי קונספציה, איזושהי מחשבה, שאם אתה מתופף, אתה שומע את כל הרעשים האלה, את כל אותן דפיקות עטופים, זה יפריע לך, לכאורה, להתרכז במה שאתה צריך לשיר, ואתה לא תוכל לשמור על הקצב, כי תפקידו של המתופף הוא להיות אמון ומדויק יותר מכולם בהכתבת הקצב, שזה משהו שאסור לו לנוע ולראות. ליבון הלם מוכיח שהוא מספיק מוכשר כדי לשמור על הקול, להחזיק את הקול, להנהיג גם מהטופים וגם בשירתו, שהייתה חזקה מאוד, והיה לה מבע בעיקר, המבטא הזה שלו, הדרומי, והתחושה שיש בו משהו מהאיכות של מספרי סיפורים, שבאמת גורמים לך להאמין להם, מישהו שמספר לך סיפור לא כאיזשהו דיווח יבש, אלא כאיזשהו גילוי לב מתוך איזושהי אחווה, כל זה התרחש כשליבון הלם שר, ולכן זה הפיג ממילא את העננה הזאת של הספק, של כל מיני אנשים שמחפשים את הזמר של הלהקה כשהיא מתחילה לשיר, ורואים את המתופף. עד כדי כך לא היו מורגלים בזה, הוא אפילו מספר על זה בכמה וכמה רעיונות, אבל בסופו של דבר, המוזיקה ניצחה. This mountain, you know where I wanna go. Straight down the Mississippi River to the Gulf of Mexico. The Lake Charles, Louisiana, little Bessie girl I once knew. And she told me just to come on by if there's anything that she could do. Up on Cripple Creek. She defends me a drunkard's dream if I ever did see war.
my little Bessie had. And she tore it up and threw it in my face, just for a laugh. Now there's one thing in the whole wide world I sure would like to see. That's when that little love of mine dips a donut in my teeth. Up on Cripple Creek, and she sends me in my spring a leap. And she mends me, I don't have to speak. She defends me a drunkard's dream if I ever did see.
קריפל קריק, קריפל קריק זה מקום, זה בעצם נמצא בקולורדו, מעין מכרה אפילו, אזור שבו היו מכרים רבים של זהב, זה גם קשור לסיפור המפורסם שאנחנו נדרשים אליו מבחינה תרבותית והיסטורית לא פעם, על הבעלה לזהב בארצות הברית של אמריקה בדרומה, הבעלה לזהב, מחפשים זהב, החלום שאתה תוכל לכרות את הזהב שאתה צריך כדי להפוך את חייך לטובים יותר, ובעצם השיר הזה הוא מעין איזשהו שיר אהבה, איזשהו סיפור על מי שנוסע במסעית שלו ברחבי ארצות הברית, בעיקר בדרום, ממקום למקום, והוא חולם על קריפל קריק, המקום הזה, המכרה הזה, שהוא סמל לחיים של חופש, להזדמנויות. ואת השיר הזה שר Live on Helm, זה שיר כל כך אמריקני, במקומות שהוא מזכיר, בטון שבו הוא מושר, בסיפור שהוא מספר, אבל אני הרי אמרתי, כשדיברתי על הבנד, על הלהקה הזאת שהתגבשה, והשיר הזה הוא מתוך האלבום, The Band, שהוא אולי האלבום החשוב ביותר של הלהקה הזאת מבחינה מוזיקלית, האלבום השני שלהם, שיצא בספטמבר 1969, זו להקה שחברי הקנדים, מלבד אותו מתופף, ששר את השירים, מי שחתום על מילותיו של השיר הזה, למשל, הוא קנדי. רובי רוברטסון, מי שחתום על רוב מילות השירים של הלהקה הזאת, שהייתה להקה שנדמת לאנשים אמריקאית מאוד בגלל הנושאים שבהם היא עוסקת בשיריה, בגלל המקומות שמוזכרים, כמעט תמיד מקומות בתוך ארצות הברית של אמריקה, זו להקה שכולה קנדים. וזה איזשהו איזושהי כפילות, איזושהי שניות שהייתה בלהקה שהייתה מופלאה. קודם כל העובדה שהם הבינו שקולו של Live on Helm, הדרומיות שלו, העובדה שהוא מארקנסו, יש בזה איזשהו טעם חדש, שהוא גם מוזיקלי, ואפשר להשתמש בו. הם רצו להביא את הטעם המוזיקלי, את ההרגשה המוזיקלית של דרום ארצות הברית, אל תוך הרוקנרול הפופולרי של אותה תקופה. יש אפילו סיפורים שרובי רוברטסון נסע להתארח בארקנסו, אצל ליבון הלם, לספוג את הטעמים, את הריחות, ממש בפועל. הקנדי נוסע ללמוד להיות אמריקני מן הדרום. עד הסוף, לא להיות ניו יורקי מן הצפון, סמוך יחסית לקנדה. להיות מן הדרום ממש. והוא מצליח ללמוד. וזו שותפות מוזיקלית שמצליחה להניב. שירים שעד היום נחשבים אלו שתופסים את רוח הדרום, בזכותו של ליבונן. זה לא היה רק מעשה חיקוי. הוא היה רוח הלהקה בעניין הזה. וכאן, כאשר אני מדבר על כפילות, זה לא רק הכפילות בין החבר הקנדי לחבר האמריקני של להקה, אלא זו איזושהי כפילות במהות, שליבון הלם, הוא היה מי שליווה את בוב דילן עם הלהקה כולה, וכשהם מוציאים את אלבומם הראשון ב-1968, Music from the Big Pink, The Big Pink זו אחוזה בעצם במדינת ניו יורק, באזורים היותר מיוערים שלה, נקרא לזה כך, שבה הם הסתגרו חברי הלהקה כדי ליצור את המוזיקה שלהם, אבל הם היו בניו יורק. זה הבית ורוד, ביג פינק, הבית הוורוד הגדול, מוזיקה מהוורוד הגדול, אותו בית. הם נמצאים בניו יורק, כשהם מופיעים בפסטיבל וודסטוק, זה כמובן פסטיבל וודסטוק בקליפורניה, 1900. פסטיבל וודסטוק הוא בניו יורק, אבל הוא מסמל את התקופה לגמרי, והם מופיעים גם לא מעט בקליפורניה, בפסטיבלים, בסן פרנסיסקו, כלומר, הם בשר מבשרה של התקופה שמכונה תקופת ה-60s, ומה שאנחנו תמיד קוראים לו כאן ילדי הפרחים, או ההיפים, תרבות הנגד, the counter culture, כל הללו, אלו תוויות, מדבקות, כן? שוב אני אומר, פסטיבל וודסטוק שמתקיים בניו יורק, באדמה של מקס יזכור, היהודי אגב, כן? פסטיבל וודסטוק לא היה. במדינת קליפורניה, אבל בפסטיבלים אחרים שם הם ודאי משתתפים. כלומר, הם חלק מהתנועה התרבותית הזאת שהפכה כל כך מזוהה בשנות ה-60, והיא תנועה מאוד לא דרומית ברוחה. היא תנועה של החוף המערבי והחוף המזרחי, לא של דרום ארצות הברית. והיא תנועה שהתנגדה להרבה מאוד מן הדברים שנחשבים למאפיינים של הדרום. שמרנות חברתית ודתית. לא פעם ביטויי גזענות, כל הדברים הללו היו אולי האנטיתזה לתרבות הנגד שיצא מניו יורק ומסן פרנסיסקו. וליבון הלם הוא חלק מן התרבות הזאת, ומן הצד השני הוא מסרב לוותר גם על המקום שבו הוא גדל, הוא ישיר את שירו של זה שאיבד את הקרובים לו במלחמת האזרחים. אבל הוא ישיר את השיר הזה, לא על מנת לשבח את העמדה של צבא הקונפדרציה הדרומי במלחמת האזרחים, את העמדה בעד המשך העבדות, אלא כי זה כאב שזורם בשורשים שלו. כלומר, יש פה מישהו שלא מוכן לוותר על אף צד באישיות שלו, לא על הדעה העכשווית שלו, לא על העבר והמסורת שמתוכם הוא גדל, אלא הוא רוצה לעשות את מה שבלשון היהודית מכונה תוכו אכל, קליפתו זרק. אני אקח מן הדרומיות את הצדדים שאני מוצא בה, שהם יפים, צדדים של אמונה, צדדים של אחווה שקיימים בתרבות הזאת, ואני אוציא את הצדדים הלא יפים, צדדים של שנאת הזר, צדדים של סגירות. הוא החל את חייו בארקנסו, סיים אותם לפני 9 שנים, לכן מה שאנחנו מציינים ביום הזה, סיים אותם בניו יורק, והוא כל חייו היה בתנועה הזאת, בין ארקנסו לבין ניו יורק, וסירב לוותר על איזשהו צד משני הצדדים הללו.
Take a load off Fanny. to hide. When I saw old Carmen and the devil walking side by side, and I said, hey Carmen, come on, let's go downtown. She said, I gotta go, but my friend can stick around.
Take a load off, Fanny. Take a load for free. Take a load off, Fanny.
And you put the load, right,
put the load
on
right on me.
Ooh. Go down, Moses. There's nothing that you can say. Cause this old Luke, and Luke waiting on judgment day. Hey Luke, my friend, what about a young Anna Lee? He said, do me a favor, son, but won't you stay and keep her Anna Lee company?
Wait, המסע, קח את המסע שלך, שים אותו עליי, אני אעזור לך לשאת אותו, מסע החיים, המסע הקונקרטי והארטילאי. אם נרצה, השיר הזה, אחד השירים המזוהים ביותר עם הבן, שבגרסה המקורית מושר בעיקרו באמת על ידי ליבון הלם, אנחנו שמענו אותו בגרסת הופעה, בעצם מתוך המופע הכי מפורסם של דה בנד, של הלהקה, המופע ששמו The Last Waltz, הוולס האחרון, לכאורה הופעת הסיום של הלהקה הזאת, שתחזור אחר כך להופיע שוב בעוד כל מיני הזדמנויות ולעבוד יחד, אבל זו הייתה אמורה להיות ההופעה האחרונה, שגם תועדה כסרט של מרטין סקורסזה, תחת השם באמת הוולס האחרון, וכאן שמענו את ליבון אלם בהתחלה ובסוף, באמצע גם זמרי משפחת סטייפלס וריק דנקו חברו ללהקה הצטרפו, והשיר הזה מאוד מבטא את מה שעשתה דה בנד. שיר שמצד אחד יש בו צד חדשני, איזושהי רוח חדשה, מצד השני היא גם במילים, הדימויים הדתיים והזכורי המקומות, וגם מוזיקלית שואבת הרבה מאוד מן העבר של הדרום האמריקני, גם מהמוזיקה הלבנה שם, גם מהמוזיקה השחורה. והשיר הזה בעצם הוא איזושהי דוגמה למה שדיברנו עליו קודם, לאותו שילוב של איבון אלם, שאנחנו מציינים 9 שנים לפטירתו, הביא לעולם המוזיקלי והביא ללהקה, אבל גם למה שבעצם הפך להיות החיכוך המרכזי ביותר בתוך הלהקה הזאת. הסרט שעשה מרטין סקורסזה, איבון אלם לא רצה שהוא יצולם, חברו רובי רוברטסון ללהקה, אותו חבר שהגיע אליו לארקנסו כדי ללמוד על דרומיות, מאוד רצה שהסרט הזה יצולם. היו ביניהם חילוקי דעות, אבל חילוקי הדעות העיקריים ביניהם יצוצו בשאלת הקרדיט. רובי רוברטסון, שאת הרוב המוחלט של השירים של הלהקה הוא כתב, גם מלחין, לוקח קרדיט של מלחין וכותב כמעט בלעדי על הרבה מאוד שירים שהצליחו, ואיבון אלם טוען שהוא עושה זאת שלא בזכות, שהוא לוקח קרדיט מלא על שירים שהקרדיט שלו עליהם לא מלא. עכשיו אני לא מזכיר לכם את זה כדי להעלות על נס דווקא את החיכוכים שקורים בהרבה מאוד להקות, אלא יש פה שאלה מעניינת שעמדה בוויכוח בין שתי הדמויות הללו שהובילו את הלהקה, בין איבון אלם לרומי רוברטסון. מה זה אומר להיות בעל קניין רוחני על שיר? האם מי שאחראי לשיר הוא רק זה שכותב את המילים שלו בנקודה מסוימת, מסדר אותן על הדף, או שהשיחה שהובילה להולדתו של שיר, הרעיון הכללי שהוביל להולדתו של שיר, לא חשוב מן המעשה של הכתיבה הממשי, לא חשוב פחות, או חשוב לפחות חלקית כמוהו. איבון אלם אומר, הרעיונות והלכי הרוח שאני הכנסתי להרבה מאוד שירים, הם אלו שהובילו ליצירתם, לא הרבה פחות מן הרגע שבו רוברטסון ממש מסדר אותם על הדף, ולכן גם לי מגיע קרדיט, ובמשך שנים הייתה ביניהם החלוקת, ובסוף ימיו של איבון אלם, שהוא היה חולה מאוד, רובי רוברטסון ניסה בעצם לפייס אותו ולומר, אפילו לבוא באיזושהי אמירה שהוא אולי צדק בחלק מטענותיו, אבל במשך שנים הם היו מנותקים. הנה למשל שיר שדיברנו עליו הרבה בשעה הזאת, ועמד במחלוקת ביניהם. מי בא על הקרדיט? של מי השיר הזה? היום השיר הזה שלנו, כי זכינו בו.
Thank you.
אנחנו ממש בסוף מסענו אחר ליבון אלם, ואנחנו שמענו את The Night They Drove All Dixie Down בהופעה חיה מ-1971 בניו יורק של The Band. ליבון אלם מבצע את השיר הזה על ההפסד של מדינות הדרום, הלילה שבו דיקסי הזקנה, שיר שאני אוהב להשמיע כאן, ירדה לתמיון, אפשר לתרגם זאת כך בתרגום חופשי, בעצם מבקע את ההפסד ואת הכאב שאותירה מלחמת האזרחים בדרום ארצות הברית של אמריקה, שיר שהפך להיות מזוהה מאוד ובוצע על ידי רבים, ג'ון בייז וג'וני קש, אבל הקול של ליבון אלם תופס אותו יותר מכל, כי זה גם הסיפור שלו בלהקה שכולם קנדים, רק לו השיר הזה נוגע באמת. אנחנו ממש בסוף המסע שלנו, אנחנו נסיים עם אופיליה, עוד לאית גדול של The Band, שיר אהבה לאופיליה, לא ברור אם זו אופיליה של שייקספירה, שהמלט מתאהב בה, או פשוט איזושהי נערה אמריקנית, אבל אנחנו נשמע את ביצוע משנת 2009 של השיר הזה, בשידור הציבורי האמריקני, והקול של ליבון אלם כאן, הוא כבר לא הקול החזק ששמענו לפני רגע, הוא קול סדוק. למה? כי ליבון אלם בשנות ה-90 גילה סרטן בגרונו, והוא סירב לגמרי לחתוך את מיתרי הקול, כי הוא לא רצה, או להסיר את הגידול לגמרי ממיתרי הקול, אני לא בקיא בפרטים הרפואיים, באופן שלא יאפשר לו לשיר בכלל, הוא העדיף לעבור טיפולים קשים מאוד, שיותירו לו סיכוי לקול, ונותר לו קול, אבל קול צרוד וחלש מאוד, ובכל זאת עד הרגע האחרון הוא המשיך לשיר, ככל שהוא יכל, הוא באמת נפטר בסוף. ממחלת הסרטן הארורה, אבל לפחות הוא שר עד הרגע האחרון, וזה מראה את הדבקות של המתופף הזה, ואת אהבתו למוזיקה, לכן נשמע אותו בכל צרוד משנותיו האחרונות שר את אופיליה. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחרי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב אלפרין באנגלית, אלפרין עם H בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם, אל תתביישו, אני באמת מחכה לכם, אתם גם מוזמנים להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב יש זרה ולהצטרף לערוץ שלנו, לחפש אותנו בספוטיפיי, באפל פודקאסט, אתם כבר תמצאו אותנו, אני יכול לדבר עוד שעות על ליבון אלם, אבל מוטב לשמוע אותו שר. שר ומתופף.
Became of Ophelia. Ophelia, come back home. Now was it something that somebody said? Honey, you know we broke the rule. Or was somebody a making that law? Honey, you know.
אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.